אנחנו ממשיכים את נסיב התוירו למהר"ל בקטע שמתחיל ובפרק כיצד מעברין. ובפרק כיצד מעברין, זה גמרא בעיר ובין נ"ד עמוד א'. יש פה קטע חדש במהר"ל. הקטע הקודם היה להסביר את הפסוק יתמוך דבריי ליבך, כן? ויורני ויאמר לי יתמוך דבריי ליבך שמור מצוותיי וחיה. נאמר יתמוך דבריי ליבך זה התורה, שמור מצוותיי וחיה זה המצוות. אז יתמוך דבריי ליבך זה התורה, כשאדם דבוק בתורה, יתמוך דבריי ליבך, דבריי דבר השם, דברי השם, ליבך עיקר החיות של האדם, יתמוך, התורה תומכת, כי התורה מקיימת את כל העולם, והתורה היא סדר העולם, והיות ושהיא סדר העולם והכל, אז היא גם מקיימת את האדם. היא גם נותנת את הכוח לאדם, את הסדר לאדם, כמו שהיא סדר העולם, כך היא סדר האדם, והיא מובילה את האדם, ולכן היא נקראת תורה, הוא נכנס פה לעוד כל מיני דברים, למה היא נקראת תורה והכל, והיא האחדות והריבוי, והעשרה מאמרות דברי העולם, וכשם שהתורה היא סדר העולם הזה, כך התורה היא סדר עולם הבא, כי הכל נברא בתורה, אין עולם הזה והן עולם הבא, כן? התורה, הקדוש ברוך הוא מביט בתורה ובורא את העולם, אז לא רק העולם הזה, אלא גם העולם הבא, כמו שהיא סדר העולם הזה, היא גם סדר העולם הבא. למרות של שם זה לא חייב להיות באותו סוג של תורה שקיים אצלנו. זאת אומרת, מצוות, בטלות לעתיד לבוא, השאלה מה זה עתיד לבוא, ומה זה עולם הבא, ומה זה ימות המשיח. יש הרי בגמרא כמה נידונים על זה, שמואל סובר שזה... אין הבדל בין ימות, בעולם הבא למות המשיח, בין העולם הזה למות המשיח, אז העולם הבא זה משהו אחר לגמרי, מציאות אחרת לגמרי. יש פה שלבים שונים, אבל יש את העולם הבא. העולם הבא הוא שונה בעצם מהעולם הזה, אז המצוות ודאי שלא נמצאות שם בצורה שהם קיימים פה, אבל כבר ייסד לנו הרמב"ן בהקדמה לפירוש התורה, שהצורה של תורה שמתגלה לעינינו כאן, היא לא הצורה שהייתה במה ש... 2000 שנה לפני שהיא בריאה, לפני שנברא העולם, כבר הייתה התורה קיימת בצורה אחרת. ובראש יתברא אלוקים, נכון? זה הדוגמה שהרמב"ן מביא. בראשית ברא אלוקים, אפילו האותיות שהיו כתובות אש שחורה על גבי אש לבנה, היו בסדר וצירופים אחרים ממה שיש לנו היום. עכשיו, התורה שיש לנו היום על מצוותיה וכל פרטיה ודקדוקיה, נובעים, כל הפרטים של התורה, הכל נובע מזה שאלה סדר וזה הפיסוק של אותיות התורה. ברגע שהאותיות התורה הן בצורה אחרת, אז באמת הכל אחר. אתה יכול לראות את זה בצורה מאוד יפה אצל גברים ונשים. נכון? גברים ונשים יש הבדלים. בעזרת השם אולי נראה עוד קטע היום של המהר"ל שמדבר על העניין הזה, אבל בעיקרון יש הבדלים בתורה ובמצוות בין גברים ונשים. בלשון המקובלים זה נקרא הנקודה הרביעיס והנקודה החמישיס. בסדר? מה זה? זה... יש עיניים דה אודם קדמון, מה שמכונה עיניים דה אדם קדמון, ויש נקודות, עולם הנקודים, נכון? עולם הנקודים זה חמישה נקודים יצאו מעיניים דאק, יצא מעיניים דה אודם קדמון. עכשיו, כל עבודתנו וכל פעולתנו וכל התורה והמצוות והכל הכל 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 זה בנקודה הרביעית. זאת אומרת, כל מה שאנחנו מדברים על אק והביע וכל סדר הספירות ועולם התיקון, הכל 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 זה נמצא הכל רק בנקודה אחת. יש עוד, סך הכל 4 נקודות, ויש סך הכל 5 נקודות מקבילות. זאת אומרת, אנחנו בנקודה הרביעית, יש עוד 4. 3 מעלינו ועוד 1 מתחתנו, וזה בעצם כל העולם וכל הבריאה, אני מדבר גם כל הבריאה הרוחנית שהאריז"ל מדבר עליה, מסביר הרש"ש, שזה בעצם רק נקודה אחת, הנקודה הרביעית. הנקודה הרביעית מכונה תורה, שזה הבחינה של... זה, כמו שיש בעולמות הנמוכים יותר, במערכת של עולם הברודים, האצילות, אז יש את המציאות הזאת. טוב, לא ניכנס לזה יותר מדי, רק מה שנוגע לענייננו זה ככה. מה שנמצא בעולם עליון יותר, מתפרס ומתרחב בעולם נמוך יותר. יש לך למשל בתורה ראשי תיבות. מה זה המושג הזה של ראשי תיבות? אז יש, אם שמתם לב, שני סוגי ראשי תיבות. יש ראשי תיבות שאתה אומר, והארץ הייתה תוהו, כן? והארץ הייתה תוהו, זה ראשי תיבות תוהו. וו של והארץ, ה' של הייתה, תו של תוהו. זה בעצם תוהו, שהמילה תוהו נפתחת לוהארץ הייתה תוהו. יש אבל לפעמים ראשי תיבות מסוג אחר, שאתה לוקח מילה שכתובה בתורה ופותח אותה. נכון? אתה לוקח מילה בראשית ואומר שבראשית זה ראשי תיבות, בסדר, יש מלא, תסתכלו תקנוי זוהר, כן? אבל לא רק, יש גם בראשית שנפתח לקומה נמוכה יותר. וזה בעצם תורה, ויש לך מעל ומתחת. יש לך מעל, איך שכל התורה בעצם הופכת להיות מצומצמת יותר לרק ראשי תיבות של התורה, ויש את נפתחת ביום 30 ראשית תבדה, כן? יש כל מיני, יש נראה לי ספר של רבי יונס נייפשיץ, אחד בתקופה שלו, שכותב את כל התרי"ג מצוות בראשי תיבות של בראשית. יש גם מהש"ח משהו דומה. מהגאון מווילנה, יש הרבה וורטים כאלה, דברים פה ושם. אבל יש ספר מסודר שהודפס, נראה לי מהש"ח, ויש גם מרבי יונס נייפשיץ, אולי מבן דורו, משהו. על כל הקסט לייבוביץ' הדפיסו את זה. יש, זאת אומרת, מהדורת צילום הם התפיסו. זאת אומרת, התורה שבעל פה בעצם יוצאת מהתורה שבכתב בצורה הזאת. עכשיו, בדרך כלל, כל העבודה שלנו, החגים והמועדים והתפילין והמצוות, הכל להמשיך שפע בנקודה הרביעית. אנחנו לא מתעסקים עם הנקודה החמישית. מי מתעסק עם הנקודה החמישית? נשים. ולכן התורה והמצוות של נשים שונות מהתורה והמצוות של גברים. כי הגברים פועלים בנקודה הרביעית, ונשים פועלות בנקודה החמישית, ומה שמקביל בעצם למה שנקרא בעולם האצילות, זה ונוק, כן? קודשו בריחו ושכינתי, שזה בעצם דחור ונוק בה, כן? זכר ונוק. כך גם בעולם, יש זכר ונוק בעבודה של בני האדם, נקודה הרביעית ונקודה החמישית. מתי יש ייחוד של נקודה הרביעית ונקודה החמישית? אז זה באמת קורה ביום כיפור, שזה יום שהוא מיוחד לנשים, וביום כיפור גם הגברים עובדים על הנקודה החמישית, למעט תפילת מנחה, ששם חוזרים לתקן את הפרטים האחרונים של הנקודה הרביעית, אבל בסדר, לא ניכנס כעת לכוונות של יום כיפור, אבל העבודה של יום כיפור זה פשוט לבנות את הנקודה החמישית, את כל העבודה, זה לבנות את הנקודה החמישית, וזה כל העבודה של הדברים, לבנות את הנקודה החמישית. עכשיו, זה בעצם שני עולמות מקבילים. זה קורה גם בחתונה, גם שם יש בחינה של ייחוד של נקודה החמישית ונקודה רביעית. יש הגעה בסידור, בנעילה, שבנעילה של יום כיפור, מגיעים לתקן אפילו את הנקודה השלישית והנקודה השנייה, כאילו, ממש עולים גבוה וגבוה וגבוה. אבל יש באמת עולמות שונים, עולמות שונים, ומפה אנחנו, הבאתי את העניין הזה למרות ש... אולי קצת נכנסנו יותר מדי למושגים בקבולה, אבל יש פשוט את כל התורה שאנחנו מכירים, זה בצורה שאנחנו תופסים אותה בעולם שבו אנחנו קיימים. זאת אותה תורה, אבל הצורת הפיסוק שלה, צורת הכתיבה שלה, הצורה של האש שחורה על גבי אש לבנה, התגשמה לדיו על גבי קלף. במציאות שלנו קובעת את הצורה שהתורה נתפסת בעולם הזה, ואמורה להיות מקוימת ב-100% כמו שהיא נתפסת בעולם הזה. כי זאת המציאות היחידה שקיימת מבחינתנו, כן? אבל כל המציאות הזאת של תורה זה בעצם בנקודה רביעית. ואצל נשים זה בנקודה חמישית. זאת אומרת, התורה נתפסת בצורה אחרת. עם מצוות אחרות, עם פרטים אחרים. אני זוכר שפעם ישבתי אצל הרב בצרי עם אבא שלי, ולמדו את אני הקשבתי, הם למדו את הסוגיה הזאת של נקודה החמישית ונקודה רביעית, ואז תוך כדי נשאלה השאלה, הגברים הרי בונים את כל הפרטים של הנקודה הרביעית על ידי העבודה של ראש השנה, נדבר על הכוונות של יום כיפור, בונים את זה על ידי ראש השנה, לתקיעת שופר והכל. נשים הרי לא מחויבות בתקיעת שופר, אז איך הן מגיעות לאותה רמה בסופו של דבר, כשנפגשים ביום כיפור הגברים והנשים, כן? אז הם באמת שתיהם באותו מקום. איפה האנשים הביאו את העבודה הזאת? העבודה שהגברים עבדו עליה קשה. תקיעת שופר ונסירה ודרומיתה. יש הרבה פרטים שם. ומגיעות אנשים ביום כיפור, נמצאות באותו מקום, בלי לשמוע שופר בכלל. זאת אומרת, היום הן אוהבות ללכת לשמוע שופר, הן לא חייבות. הן לא מברכות על זה, הן לא... זה מנהג. אצל אשכנזים יותר, פחות, לא משנה. אבל מאיפה הן מגיעות? אז הוא אמר, מה? נשים עושות את זה על ידי העבודות שלהם. מה העבודות שלהם? לפעמים זה אפילו החלפת הטיטולים. זה היה הביטוי שם של הרב בצרי, החלפת הטיטולים. הן עושות את העבודות שלהם. לפעמים, אם יש להם יכולת להתפלל ולשמוע שופר, מצוין. אין להם יכולת, לא מסתדר להם, לא נוח להם, זה עבודת השם שלהם, במקום שלהם. זה עולם אחר מהבחינה של התורה, מהבחינה של עבודת השם שלהם. יש להם את העבודה, את השם שלהן, שהן עובדות ומגיעות לאותן השגות ואותם דברים. התורה נתפסת כאן בצורה הזאת, ובעולם אחר בצורה אחרת.
מה התשובה למלאכים שרצו שלא רצו להיפרד מהתורה? אין לך ראש, אין לך תפילין, אין לך גור. זה לא משנה, אם הם היו שומעים על התורה, זה לא לפי הפיסוק שלנו.
נכון. היו מקבלים, בדיוק.
איזה תשובה זה, לא, שזה לא צריך תפילין.
יפה, 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 יפה. אתה אומר, בדרך כלל מפרשים את הדברים, שכשהוא אומר, שאברהם, משה רבינו עולה לשמיים, והמלאכים מבקשים, השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ, מבקשים, תנה הודך על השמיים, תשאיר את התורה אצלנו, מה התשובה שהוא נותן להם? אז התשובה שהוא נותן להם, מה? קנאה ותחרות יש ביניכם? אין לכם התמודדות. אז היה להם בעיקרון את התורה בצורה המופשטת שלה. אז על זה באמת הרבה מסבירים את זה, שהנקודה שמשה רבינו מסביר להם, הוא אומר, תראו, תורה יש לה הרבה מאוד רבדים מופשטים, שהם רק ברוחניות. אבל הכל חייב להיות תפוס בסופו של דבר בביצוע המעשי של הגשמיות. וראינו את הדברים האלה גם בדברי מהר"ל, כשדיברנו על הסיבות למה תורה נקראת תורה, אז הוא מדבר שעיקר התורה זה לא מעשה, זה לא מצווה, זה הרגש שבדבר והמחשבה שבדבר והכוונה שבדבר, זה החלק העיקרי של התורה. אבל למרות שהחלק העיקרי שבתורה זה המחשבה והכוונה, הכל חייב להיות במעשה. אתה לא קורא לזה חוכמה, צריך להיות תורה, זאת אומרת הוראה שמגיעה למעשה. המלאכים יש להם את החוכמה ואת החלק העליון של התורה בצורה הרבה יותר טובה מאיתנו. אבל את החלק שהקישור אל הביצוע המעשי, תורה אמורה להיות לא רק חוכמה נפלאה, היא אמורה להיות קישור של שמיים וארץ. והמקום הזה של החיבור, זה יש לאדם. שמסוגל, אמנם הוא חי במקום אחד, אבל הוא מסוגל להתרומם ולהסתכל על הדברים מכיוון הרבה יותר גבוה גם כן. וכשהאדם הזה, שהוא בעצמו מורכב מהעליונים והתחתונים, כן, ביום השישי שהקדוש ברוך הוא בורא, אם עברה אותו מהעליונים, תהיה קינה במעשה בראשית, נכון? יום ראשון כך, יום שניקח, כמו שכתוב במדרש. יום ראשון מהעליונים, יום שני מהתחתונים, יום שלישי, ככה זה מתחלק. ואז ביום, האדם הוא חיבור של שמיים וארץ, וזה התפקיד שלו, לחבר שמיים וארץ. זה התורה, כמו שגם המהר"ל כתב את זה, נכון? ראינו את זה כבר בשיעורים פה בנתיב התורה, שאחת הסיבות למה התורה מקיימת את העולם, כי התורה היא החיבור של השמיים העליונים והתחתונים. בלי זה, הארץ קיימת רק בפני עצמה, אין לה מקום. היא קיימת, אבל בתור תוהו. לא בתור משהו שיש לו משמעות. המשמעות מגיעה מהחיבור. והתורה, החיבור של התורה זה דווקא על ידי החיבור של הנקודה הרביעית והחמישית של גברים ונשים פה בעולם הזה שמתמודדים עם הקנאה והתחרות והתאוות וכל הדברים האלה ומחברים שמיים וארץ, זה מה שנותן. זאת אומרת, המלאכים יכלו לתפוס רק את החלק של הנקודות העליונות. אבל כשאנחנו מדברים על עולם הבא, שזה כבר זמן קבלת השכר, זה כבר הזמן שבו היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, זה כבר לא היום לעשותם, זה כשהאונייה מגיעה אל התחנה שלה, הספינה שחזל ממשילים את העולם הזה, מגיעה אל החוף, אז כן, שם באמת מתגלה תורה, זו אותה תורה, אבל רק בצורה המופשטת שלה, בצורה הרבה יותר גבוהה. טוב, תורה היא סדר העולם הזה והעולם הבא, זה בעצם סוג של נכנסנו לסיכום של השיעורים הקודמים והרחבנו קצת יותר מדי, אבל בזה דבק האדם בעולם הבא. זה הדרך להגיע לתחנה, זה הדרך של התורה שהיא באמת הסדר הדברים. זה פרק כיצד מעברין. גמור רבי עירובין, דף נ"ד עמוד א'. אמר רבי יהושע בן לוי, דבר ראשון המהר"ל מצטט את הגמרא, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה, אין מי שילווה אותו, יעסוק בתורה שנאמר כי לוויית חן, כי לוויית חן. כן, לוויית חן, חיבור של חן הם לראשך, כלומר התורה והמוסר יהיו לראשך לוויית חן, זה רש"י במשלי, ואין אמו לוויה ואין לו לוויה. מה כל כך חשוב הגרסה הזאת? בסדר, אז הוא מראה פה כמו שיש את זה גם בנתיב התשובה, ויש בעוד מקומות בדברי המהר"ל, שהמהר"ל בדרך כלל מביא את גרסת העין יעקב, ולא את גרסת הגמרא. וגם פה הוא מביא את הגרסה של העין יעקב, ואין לו לוויה, ולא את הגרסה של הגמרא, ואין אמו לוויה. שנאמר כי לוויית חן הם מראשיך. טוב, חש בראשו יעסוק בתורה שנאמר, חן הם לראשיך, חש בגרונו יעסוק בתורה שנאמר, וענקים לגרגרותיך, לגרגרותיך, לצוואר, הכנס היו טבעות טבעות, קורא הצוואר בלשון רבים, רש"י במשלי, חש בבני מעיים, יעסוק בתורה שנאמר, רפאות תהי לשריך, כן? שריך זה שורריך גן השר, על יחסר המוזג, זהו טיבורך, רפאות תהי לשריך, החוכמה תהיה רפואה, חש בעצמותיו יעסוק בתורה שנאמר ושיקוי לעצמותיך, חש בכל גופו יעסוק בתורה שנאמר ולכל בשרו מרפא. והמהר"ל ממשיך ומצטט את הגמרא, אמר רבי יהודה ברי לרב חיה, בוא וראה שלא כמידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם, מידת בשר אדם נותן לחברו סם, יפה לזה וקשה לזה. זאת אומרת, לא רק שני אנשים, אלא אפילו לאותו אדם עצמו, זה טוב לעיניים ורע לבטן, זה טוב לראש ורע לרגליים, ככה זה תרופות, כן. אתה נותן, זה קורה כל כך הרבה שאתה שומע מאנשים שנותנים, הרופא נותן תרופה, ואז התרופה הזאת גורמת לזה, ותרופה הזאת גורמת לזה, ותרופה, כן, ואז
לממן את החברה,
כן, אבל זה גם כל דבר יש את האפקט שלו, וכל דבר שלא יהיה תגובות, ריאקציות ביניהם. כן, יפה לכל איזה וקשה לכל איזה, יפה ללב ורע לעיניים, טוב. והקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו שנאמר, ולכל בשרו מרפא. עד כאן לשון הגמרא. ועכשיו כדרך המהר"ל הוא בא לפרק את הדבר, את המאמר חז"ל הזה, מילה מילה, ללמוד את הסוגיה הזאת. טוב, הקטע הראשון שראינו בדברי הגמרא זה, אמר רבי יהושע בן לוי, המהלך בדרך ואין עמו לוויה ואין לו לוויה, יעסוק בתורה שנאמר כלוויית חן. למה תורה נותנת לאדם ליווי לדרך? איך זה עובד? אז דבר ראשון, למה צריך ליווי לדרך? למה אדם צריך איתו לוויה בכלל? ואם אין לו לוויה, אם אין מי שמלווה אותו, אז שיקח איתו את התורה כליווי. רצה לומר שהדרכים הם בחזקת סכנה. ירושלמי ברכות. וכמו שהתבאר בפירוש הפרקים. מה זה פירוש הפרקים? בדרך חיים על המשנה באבות. המהלך בדרך ושונה ומפסיק ממשנתו. ואומר מה נאה אילן זה? כאילו מתחייב בנפשו. כאילו מתחייב בנפשו. כן? אז הוא מביא פה למטה בהערה 67 את הלשון של הדרך חיים. אומר נקת המהלך בדרך. לא בעיקרון, הרי מה הבעיה עם המתחייב בנפשו הזה? אדם שלומד תורה ומפסיק את הלימוד. כן, המהלך בדרך ושונה, זאת אומרת הוא לומד, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, זאת אומרת יש דברים מסיחים את דעתו מהלימוד והוא פורש מהתורה, אז זה עצמו גורם לו את הבעיה. אגב, יש וורט נפלא של הבעל שם טוב, הבעל שם טוב אמר פעם שהמהלך בדרך ומפסיק ממשנתו ושונה, הוא מפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. אבל למה אתה מפסיק? זה אמור להיות חלק מהלימוד שלך. אומרת, האדם רואה אילן נאה או ניר נאה, ואומר מה נאה ניר זה, מה נאה אילן זה, זה לא אמור להיות משהו שהוא שונה ומפסיק ממשנתו. אם אתה רואה משהו שהקדוש ברוך הוא זימן לך, אתה אמור להמשיך ללמוד. עד עכשיו למדת סוגיה אחת, עכשיו אתה לומד סוגיה אחרת. עד עכשיו למדת את הסוגיה של ניר, אתה לומד עכשיו את הסוגיה של אילן. אם ראית אילן נאה, הקדוש ברוך הוא מדבר אליך, אומר אבל שם טוב, שהמהלך בדרך הוא ושונה, הוא מפסיק ממשנתו, ואומר מה נאה אילן זה, זה מתחייב בנפשו. טוב, זה וורט יפה. אבל בפשט המשנה הכוונה שאדם שונה פשוט משניות, הוא לומד עכשיו עירובין או פסוחים או מה שלא יהיה, והוא מפסיק ממשנתו בגלל ההסחת הדעת הזאת. אז למה זה קשור להמהלך בדרך? אומר המהר"ל, נקת המהלך בדרך גם כן, אף על גב דה אין חילוק בין מהלך בדרך או אינו מהלך בדרך, אני מתוך ההערה 67, כן? ויש לפרש, בדרך דה נקת מפני שהוא מסכן עצמו, שכל הדרכים בחזקת סכנה. דוודאי אם אינו הולך בדרך, אף על גב שהוא היה פורש לשעה, שהוא מפסיק ממשנתו ופורש לשעה, כיוון שחזר אל תלמודו, דבר זה מה שהיה פורש מן התורה לשעה, אין זה פרישה, כי כבר חזר בקרב עצמו לתורה. זאת אומרת, יש אפשרות שאדם יוצא וחוזר. עוד פעם, מומלץ לצאת ולחזור? לא. אבל יש מצב שאדם יוצא וחוזר, והפרישה לא תזיק לו כל כך, כי הוא מיד חוזר. אומר, אבל מה קורה? אבל בדרך שהוא בחזקת סגנה, ופגעים פוגעים בו, והפגע הוא לפי הרגע. יש את הביטוי הזה, אין רגע בלי פגע, פגע רגע. אז הוא אומר, הפגע הוא לפי הרגע. אז הפגע הוא לפי הרגע, הוא קורה ברגעים. זאת אומרת, למה? כי פגעים הם בעצם חסרונות בבריאה. חסרונות בבריאה קיימים בזמניות של העולם. העולם בקביעות, העולם לטווח ארוך הוא טוב. איפה החסרונות נמצאים? בטווח הקצר. וגם, אתה רואה את זה גם בחיים של בן אדם, כן? בן אדם עושה שטויות. איפה השטויות יושבות? לטווח ארוך לא מרוויחים משטויות. גם במבט של העולם הזה לא מרוויחים משטויות בטווח ארוך. אבל בטווח הקצר יש לו תחושה של בן אדם שהנה פה אני מרוויח. מה יהיה אחר כך? אחר כך. אבל אדם לא חושב על העתיד, הוא לא חושב על מה יהיה עוד 10 שנים, 20 שנה. אני לא חושב מהי עוד רבע שעה, אבל בסדר, הגזמנו. כן, אבל כשאדם לא חושב על זה, מה שקורה, שהוא נופל. אז זאת אומרת, הפגעים של האדם נמצאים ברגעיות של העולם, ברגע. נו, ועכשיו, ברגע שהאדם פרש מהתורה, והוא נמצא בדרך שזה מקום סגנה, ומקום שהפגעים שולטים, ולפיכך בשעה וברגע שהוא פורש, יש לחוש מן הפגעים שהם בדרך לפי שעה. ולפיכך מעלה עליו הכתוב, כאילו מתחייב בנפשו. וזה נכון. כן, אומר, המהלך בדרך יחידי, אומר גם כן, זה שנקרא שהוא ממעט בצלם אלוקים, כאשר האדם הוא יחידי, והשטן הוא מקטרג בשעת הסכנה. שם הוא לא מבאר טעם הדבר, אבל אומר שזה מיעוט של צורת האדם, כשהאדם נמצא יחידי. כן, כי הזכרון כבבראם, האדם נברא בתור, איך קוראים לזה, עם יצור חברתי, שחי בחברה ונמצא עם אנשים אחרים, וכשהוא נמצא לבד, הוא פגיע. כשהאדם נמצא לבד, פסוק בקהלת, נכון? האדם שהולך לבד, אין שני להקימו, ושניים, זה, והחוט השלישי לא במהרה ינתק. זאת אומרת, הצורה שיש חבורה של אנשים, אנשים שחיים ביחד, זה נותן חוזק גם בעולם הזה, אבל גם מהבחינה הרוחנית של העולם, כי כך האדם נברא. האדם נברא בשביל הצורה הזאת, גדר האדם שהוא יחיה עם אחרים, וישותף איתם, ויעבוד איתם ביחד, ולא יחיה רק אדם לעצמו שמצא חיטין, כמו לשון התנת וליהו, מצא חיטין, חיטין כוסס, מצא פשטן, פשטן לובש, אלא בסוג של שותפות, הוא ואחרים ביחד. כשאדם לבד, הוא פגיע יותר, כשהוא בדרך, הוא עוד יותר פגיע, ולכן הוא מצב של סכנה שהמהלך בדרך יחידי. עכשיו, בהיות וכך, אז מה עושים? וטעם הדבר שהדרכים, אני חוזר למהר"ל בנתיב התורה, וטעם הדבר שהדרכים הם בחזקת סכנה. כי הדרכים אין שם יישוב האדם. אין שם יישוב האדם. המציאות, לא לתוהו ובראה, לשבת יצרה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם שיהיה המציאות של ריבוי, של האנשים שגרים ביחד. אדם שהולך בדרך, הוא פורש מהיישוב למקום לא מיושב. כן, הארץ נתן לבני אדם, במקום בני אדם הוא המציאות, הארץ נתן, במקום המציאות ניתן לבני אדם, יש פה שתי הסתכלויות על הדבר, אבל האדם נמצא פה ביישוב, כי עיקר העולם היישוב, ודבר כמו זה, הוא נבדל מן עיקר העולם, כי עיקר העולם הוא היישוב. יש גם יותר מזה, יש בלשון המהר"ל בנצח, הוא מדבר על רחל אמנו. הוא אומר, רחל היא זאת שמקיימת את עם ישראל, היא זאת שמחזיקה עקרת הבית, היא עיקר הבית שמחזיקה את עם ישראל לדורות עולם. הוא אומר, למה? היא נקברה בדרך ולא ביישוב. הוא אומר, אם הייתה נקברת ביישוב, היישוב הוא מקום בני אדם, היא נמצאת בין בני אדם, ולכן ברגע שאנשים עוזבים את היישוב הזה, אז הכוח של רחל אמנו מנותק מעם ישראל, היא כבר לא מחוברת אליהם יותר. לעומת זאת, ברגע שהיא נמצאת בדרך, ועם ישראל היום נמצאים בדרך, זאת אומרת, גם אם היום גרים ביישובים, נמצאים בגלות, נמצאים בחוסר ביטחון, במקום שאתה לא יודע מה יקרה מחרתיים, אתה לא יודע מה יהיה מחר. זאת המשמעות של גלות, כן? מקום שהאדם לא יודע, אין לו ביטחון. האדם שנמצא במצב שלו, בית שלו, האדם שנמצא במצב שהיום פה, מחר לא יודע איפה. עכשיו, המצב הזה של גלות מתחבר לרחל. איך רחל מקיימת את המצב הזה ומשאירה אותו, שכל המציאות של עם ישראל לא תיקרא בית אלא סוכה, כך מסביר המהר"ל שם, בית, זה ברגע שהבית נפל, כבר אי אפשר להקים אותו מחדש. אתה יכול לבנות בית חדש, אבל לא להקים את אותו בית, כי הבית הזה עבד, נגמר. סוכה, היא גם כשהיא נפלה, עדיין שם סוכה עליה. הרחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנפלת. כן? ביום ההוקים לכם, זה פסוק בזכריה, ביום ההוקים לכם את סוכת דוד הנופלת. זאת אומרת, יש פה הסוכה נפלה, אבל אפשר להקים אותה, אבל זה עדיין אותה סוכה. מי משמר את בית המקדש, את עם ישראל, שיהיו עדיין סוכה, שיהיו עדיין משהו אחד, כי בעיקרון זה יכול להתפזר, זה יהודים פה, שם, בכל העולם מפוזרים. גם, מה נשמר? לא אותו סוג אוכל, לא אותו סוג דיבור, לא מדברים אותה שפה, שום דבר. מה שמקיים זה רחל שנמצאת בדרך ובוכה. וכוח הבכי שלה מקיים את עם ישראל ומחזיק אותו. כי בכי תמיד מגיע, כמו רבי מועד קטן, שיש שלושה לבכי ושבע למספד, נכון? ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הבכי בעצם הוא על משהו שעכשיו נאבד. וכשבוכים על דבר שעכשיו נאבד, או עכשיו מרגישים את האבדה שלו, אז ככה היא מקיימת על זה שהיא בדרך, ושזה לא מקום היישוב, ועם ישראל בדרך, והיא ממשיכה לבכות כל הזמן, כך מסביר המהר"ל שם בנצח, היא בעצם מקיימת את עם ישראל ומחזיקה אותם, ככה, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר, ושבו בלים לגבולם. המקום, בבכי יבואו ותחנונים מובילם. לא מתגלה יוסף אל אחיו, אלא בבכייה, שבע פעמים הוא בוכה. כל הדברים האלה הם בעצם הרעיון של הבכי, שאני עכשיו איבדתי את זה. וזאת אומרת שאני בעצם קשור לדבר הזה. טוב, זה בעצם סוגיה בפני עצמה.
למה היא קבורה שם רק כתוצאה מהקללה של יעקב, בקשר למתי שלבן חיפש את הטרפים, רק כתוצאה
זה להגיד שזה רק תוצאה מזה, זה מעניין, כי כשיעקב פוגש אותה לראשונה, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויבק, אומר רש"י למה? כי הוא ראה שלא יהיו גבורים יחד. אולי שם זה היה באמת שהוא אמר, אשר ימצא את אלוהיך, לא יחיה.
כתוצאה מזה, היא מתה בדרך.
היא מתה בדרך, טוב, יכול להיות שהיא מתה בדרך אז, והיא הייתה מלכתחילה מיועדת, להיקבר בדרך לדורות. אבל עוד פעם, זה גם יכול להיות יותר מסיבה אחת לדברים, זה לא חייב להיות סיבה אחת, יכול להיות שזה גזד, איך הגמרא אומרת במגילה, הלוי ואית לה, לוי שנהיה צולע, דין ודין גורמו לוי, כן? זה וזה גרם לו. גם שהוא התריס דברים כלפי מעלה וגם שהוא עשה קידה. יכול להיות גם פה שדין ודין גורמו לוי, בפרט אם זה מדרשים, מצינו מדרשים סותרים והרבה מובנים. טוב, בכל אופן, יש פה את ההליכה בדרך. עיקר העולם זה היישוב, דבר זה יוצא מן היישוב, ולפיכך שולטים שם הפגעים אשר מתנגדים אל העולם. כן? הם המזיקים, הכוח שלהם הוא השניות, כך הוא מביא פה בהערה 70 מנשיא ועביד הפרק יוטס. מזיקים כוח השניות, נכון? זוגויס. כל הסיפור של זוגות, שהיום אנחנו לא מקפידים על זה, ודבר זה ידוע, כמזיקים שולטים דווקא בשניות, בשניות, לקח אסור חכמים לאכול ולשתות זוגות. היה לנו את הרעיון הזה גם בנסיב התשובה, דיברנו כבר בעבר על הסוגיה הזאת, של השניות והזוגות, המזיקים כוחם על השניות דווקא, יש את הקודש ברוך הוא, שהוא אחד, והאחדות, כל האחדות בעולם נובעת ממנו, כן, אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. עם ישראל הוא אחד, ועם ישראל באחדות, זה לא איזה משהו בגלל שהם עם אחד. זה תוצאה של אתה אחד ושמך אחד. אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. אבל ברגע שמגיעה שניות, מגיע נזקים, בורחנו אבינו, כמו שהבלטני מזכיר, בורחנו אבינו כולנו כאחד, באור פניך. ברגע שיש את הכולנו כאחד, יש את הברחנו אבינו באור פניך. אבל כשנהיה פירוד ולתאווה יבקש נפרד וכל אחד מתמקד בגוף שלו ולא בנשמה, כי הנשמות מאוחדות וככל שהנשמות גבוהות יותר מאוחדות יותר, תניה פרק למד בייס, אבל כשאדם נמצא ובמקום שהוא מייחס חשיבות גדולה לגוף שלו לתאווה יבקש נפרד, כן? שם האנשים מתחילים להיפרד אחד מהשני, זה פגמים, הפגם הגוף, ההתייחסות לגוף ביותר מדי מפרידה בין בני האדם, ואז מתחילה שניות בעולם, והשניות גורמת לכל המזיקים. כל המזיקים, הכוח שלהם הוא מהשניות. טעם דבר זה ידוע לחכמים, כי המזיקים אינם בראשונה ולא נבראו בעצם, ובראשונה כמו שנבראו שאר הנבראים, אבל הם נמשכים אחר העולם הזה, ואינם עיקר הבריאה, ולכך נבראו בין השמשות של ערב שבת, ואין להם אחדות עם העולם. ומפני זה הם מזיקים את העולם, ומפני זה כוחם השניות דווקא. אומר שגם הארבעה מלאכים שחולקים על אברהם אבינו, הוא מביא בגבורס, פרק י', ארבע הם מתנגדים ליחיד. הצד מתנגד לעיקר. הוא נוטה מהעיקר להיות כנגדו. זאת אומרת, יש פה ירידה לכל הארבע צדדים. אברהם אבינו נמצא באמצע, בדרך הישרה, והם יורדים לכל הכיוונים האפשריים, ולכן הארבע מלאכים נלחמים עם אברהם אבינו. ארבע מלאכים, ארבע כוחות חיצוניים, ארבע מלכויות, שזה בעצם רצונות מבולבלים, אבל כל אחד לכיוון אחר. וזה בעצם, הם לא עיקריים, הם לצדדים. טוב, ולכך יש לחוש, כשאדם הולך בדרך, שישללטו בו פגעים. זה הזמן המסוכן. יוצא מהיישוב. אשר אינה מסדר העולם, והדרכים הם פחות בסדר העולם, הם בסכנה. ולפיכך אמר, ההולך בדרך ואין לו לוויה, בוודאי, כאשר יש לו לוויה, הרי הם מתחברים אליו בני אדם. כן? אם יש לו ליווי, אז אנשים חברים. הולכים בדרך ביחד. וכיוון שיש אצלו אדם, נחשב זה כאילו היה ביישוב העולם, ואין נקרא זה שפורש מן היישוב. אדם עדיין נמצא, כן? היישוב הוא לאדם, כל אשר נתן לאדם אין מושלים כל כך, אשר הם מחריבים ומפסידים היישוב, כמו גזלנים וליסטים ורוחות רעות, וכל המזיקים אינם מושלים שם. והמצווה של לוויה זה בעצם להמשיך את היישוב גם לתוך הדרך. אבל זה שאין לו לוויה וחיבור אל היישוב, מה יעשה ויהיה לו חיבור? יעסוק בתורה, כי התורה סדר שמירת העולם כמו שהתבאר. סדר השמירה שהקדוש ברוך הוא קבע לעולם, הצורה של העולם, הסדר של העולם, שמקיים ושומר את הדבר ומחזיק אותו, זה התורה. היא מקיימת את העולם. אז להביא את התורה לתוך החלק הזה של העולם, לתוך החלק של הדרך שנמצא בעולם, יוצר שגם הדרך הזאת הופכת להיות חלק מהסדר. ברגע שהיא חלק מהסדר, השניות כבר לא שולטת שם. עשרה מאמרות שדיברנו עליהם, הם בעצם עשרה מאמרות שהם אחד, נכון? לכן הם עשר. עשר זה בעצם ריבוי שמתאחד. אחד, שתיים, אחד, זה אחד. אז יש לך שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, עד תשע, שהם כל אחד נפרד. והעשר הוא בעצם חוזר אל היוד, חוזר אל האחד. זה ריבוי שחוזר אל האחדות. הריבוי שחוזר אל האחדות זה בעשרה מאמרות נברא העולם, זה כוח התורה שלוקחת את העולם, שיש בו הרבה ריבוי, יש בו המון המון סוגים של דברים, אבל אחרי הכל מחזירה אותם ומסדרת אותם ומראה איך שכל הדברים האלה הם השורש, יש להם שורש אחד, הם מאוחדים. כשהאדם נמצא עכשיו במקום שבו שולטת השניות, זאת אומרת, השניות הזאת היא לא חלק מסדר הבריאה. השניות הזאת זה הם נבראו בערב שבת בין השמשות, כן? זה איזה שלב ב' של הבריאה, זה לא הבריאה עצמה. הם לא חלק מהעשר מאמרות. הם לא מאוחדים, הם לא חלק מהאילן הקדוש. כן? הם לא חלק מהצורה שיש לך גזע, וממנו יוצאים ענפים, ואפילו הדברים שהם בקצוות של הענפים, כן, העלים, הם גם חלק מאותו גזע. אז יש לך פה אחד בצד הזה ואחד בצד ההוא, אבל הם כולם אחד. אתה נמצא עכשיו בדרך, שהיות שהוא בקצה של הקצה, כן? יכולים לבוא, אין פה יישוב בני אדם, זה לא נמצא בצורה הרגילה שהעולם מתנהל, אז יכולים לבוא כל מיני גופים זרים, שניות, מזיקים, כל הדברים האלה, ולנסות להשתלט, לנסות לשלוט, לנסות להיות שם. כל מיני קלקולים שקורים בבריאה יכולים לשלוט דווקא על הקצוות האלה. איך אתה מונע מהם את השליטה? מתחבר אל השורש, מראה שגם הענף הכי קיצוני ואולי הכי מדולדל, גם הוא יונק מאותו אילן. ואז מה קורה? מתברר לך שגם התולעים האלה שנמצאים על העץ, הם גם מקבלים את היניקה שלהם מאותו שורש. אין פה שום דבר שהוא נפרד מהשורש של האילן הקדוש. גם הדברים שהם נראים לכאורה לגמרי בחוץ. והדבר הזה הוא בעצם התורה. התורה מראה לך איך שכל מה שקיים בעולם יוצא משורש אחד. יש את התורה, והקדוש ברוך הוא הביט בתורה, הסתכל באורייזה, ובורא עלמה. היא התוכנית של העולם, היא הבלופרינט, שממנו נכתב, נעשה, נוצר כל העולם. בסדר? העולם הוא תוצאה של התורה. וברגע שאתה תופס בשורש של הדברים, מתברר ומתגלה השורש, מתגלה השורש, מתברר שאין פה באמת נפרד, אין פה שניות, אין פה מזיקים, ממילא כל הכוח שלהם מתבטל. זה מאוד מזכיר, לפי איך שאנחנו מפרשים עכשיו את הדברים, זה מאוד מזכיר את מה שהנפש החיים כותב בשער ג' כי זה עניין גדול וסגולה נפלאה להמתיק מעליו כל הדינים. כשהוא מעלה במחשבתו וזוכר שאין עוד מלבדו. ואז הוא בעצם אומר, שקוי לי. כן, היא באה לקחת אפר מתחת הרגליים של רב חנינה. אומרת, את יכולה לקחת, לאין עוד מלבד או הכסיב. דרך אגב, סתם בהערה קצרה, אמרתי את זה לאבא שלי, והוא מאוד נהנה. שים לב שמה רב חנינה עונה לה? הוא לא אומר אין עוד מלבדו, הוא אומר אין עוד מלבדו כתיב. זאת אומרת, מה אתה יודע על הקדוש ברוך הוא? כלום. אבל כתוב שהוא אין עוד מלבדו. זאת אומרת, בסופו של דבר, גם את האין עוד מלבדו, יש לנו כי זה כתוב. זאת אומרת, גם את ההשגה הזאת יש לנו כי רק אין עוד מלבד הכסיב. כתוב בתורה, אין עוד מלבד הוי. זאת אומרת, אין לנו השגה בקדוש ברוך הוא יותר ממה שהתורה הקדושה מגלה לנו. אז אין עוד מלבד הכסיב. אבל בכל אופן, זה בעצם מה שקורה שם. ואז אף אחד לא שולט. זהו, כי גילית את השורש של הכל. אז השורש של הכל זה אין עוד מלבד הוי. זה באמת, כן? וזו תורה. התורה, האמונה, זה הכל דבר אחד, זה היחיד על היחדוך. זה הדרגה הכי גבוהה, יחידו, נפש לרוח לשום החי יחידו, הדרגה הכי גבוהה זה יחידו. ויחידו זה בעצם הכל נהיה אחד. כשהכל נהיה אחד, אין רע, אין שום דבר, אין שניות, אין שלטון למזיקים, אין להם שום תפיסה. ולכך, כאשר יתחבר אל התורה, הרי יש לו לוויה וחיבור אל סדר העולם, אל הדבר שמסדר את כל העולם מהתשתית שלו. ושמירת הסדר מציל מן הפגעים אשר לא ישלטו, כי אין הפגעים שולטים רק כאשר פורש מן העולם, כמו שאמרנו, כי לקח כל הדרכים בחזקת סכנה. אבל כאשר הוא מתחבר אל התורה, יש לו לוויה אל סדר העולם, ובשביל זה אינו יוצא מן יישוב העולם, הוא עדיין נשאר ביישוב. והדבר הזה הוא אל האדם לוויה גמורה. זה פשוט לוויה, זה להתלוות, לוי, הפעם ילווה אישי אליי, לשון חיבור. ופה יש לאדם חיבור גמור, חיבור גמור. מביא פה למטה בהערה 75 מתפארת ישראל פרק סמך ב', אם הולך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שהתורה במה שהיא סדר המציאות, וכאשר יעסוק בתורה יש לו חיבור ודיבוק אל סדר המציאות, והוא השומר אותו מכל רע, שלא יבוא עליו דבר חוץ מן הסדר. וזה שאמר המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שיתחבר לסדר המציאות, זה נשמר מן הרע שהוא חוץ לסדר המציאות. ומפני כי אין המציאות שם כלל, יש לו לחוש שיבוא אל היעדר מציאות, כי בדרך. ולכך כך אמרו, כל הדרכים בחזקת סכנה, מפני שאין שם יישוב, וצריך לוויה שיתחברו אליו אנשים עד שלא יהיה יחידי. ולפי כך אמר שאם אין לו לוויה יעסוק בתורה, שאז בוודאי לא יהיה בסכנה. זה נותן את ההגנה ואת הכוח לאדם. ואם נחשב לאדם, אני חוזר לנתיב התורה, ואם נחשב לאדם לוויה, כאשר יש לו התחברות אל בני אדם, כי אז אינו נחשב שהוא לעצמו, כן? יחד עם בני אדם, ולכך כאשר יש בני אדם עמו, יש לו לוויה, שאז הוא מתחבר אל הבריות שהם העולם, זה בעצם העניין של הליווי עצמו. זה העניין של הליווי עצמו. לוויה. כשנמצאים יחד עם אנשים ביחד, אז מצוין, כוח הרבים. כוח הרבים, הפגעים לא יכולים לפגוע בו. כשהוא יחידי, כשהוא נפרד, אפשר באמת להזיק לו. אבל הוא אומר, ואם דבר זה, פני אדם הוא לוויה שלו, כל שכן כאשר יתחבר אל התורה, שהיא סדר כל העולם ובה נמצא הכל. כן, כשהכל התורה נמצאת, התורה כוללת את הכל, להפוך בו והפוך בו את הכל לבו, שיש לו לוויה גמורה, שמתחבר אל העולם, ואינו נבדל ממנו שיהיו שולטים בו הפגעים, ודבר זה מבואר. טוב, אז בעצם מה הוא אומר כאן? האדם על ידי שהוא הולך בדרך, ומחובר, צריך, הוא נמצא בסכנה. ברגע, כי הוא נמצא בקצה, הוא נמצא במקום שאין בו יישוב, הוא נמצא במקום שאין בו בני אדם. ברגע שהוא רואה את עצמו בסכנה הזאת, מה הוא עושה? או לוקח ליווי, חיבור אל בני אדם אחרים, שזה דבר שמאוד מגן על האדם. הפגיעות של הבן אדם מגיעה מהמקום שבו הוא לא מחובר לאנשים אחרים. כשהוא מחובר לאנשים אחרים, הוא מתחיל, הוא מתעלה. הוא הופך להיות פשוט רוחני יותר. הוא עולה באילן הזה למקום יותר גבוה, שהוא פחות בסיכון. עצם החיבור של אדם לאדם אחר, הוא כבר התעלות רוחנית. ההתעלות הרוחנית הזאת מביאה את האדם למקום של, שנקרא יישוב. כשהאדם נטבע ביישוב הוא יותר מוגן, השניות, החיצוניות, המזיקים פחות שולטים בו, ואם אין לו לוויה, אז הוא יכול פשוט להתחבר אל השורש של הכל. זה עוד פעם הפתרון אולי הכי טוב, כן? זה הרבה יותר טוב מאשר החיבור החיצוני. יש הערה יפה פה במספר 79, הוא טוען שאם, שאלה, אומר גמרא בחולין דף צדיק א', תמיד חכם לא יצא יחידי בלילה. אומר למה? אם הוא תמיד חכם אז הוא דבוק עם התורה, אם הוא דבוק עם התורה אז אין, למה שהוא יפחד לצאת יחידי בלילה? היום מספרים סיפור ידוע על רב אייזל חוריף שהגיע לפעם מישהו לבקש הסכמה לספר. אז הוא אמר לו, הספר הזה מצוין, תיקח אותו איתך בלילה, אם תרצה ללכת יחידי, תיקח את זה איתך בלילה, זה שמירה בשבילך. רב, עד כדי כך? הוא אומר כן. אולי המזיקים יראו אותך, הם יחשבו שאתה תלמיד חכם. תלמיד חכם יוצא יחידי בלילה, יזיקו לך. אם אתה תחזיק את הספר הזה ביד, כולם ידעו שאתה לא תלמיד חכם. אף דידג, אז לא יפגעו בך. אומר, אבל יש באמת, מה זה העניין הזה? תלמיד חכם לא יוצא יחידי בלילה. שלא יתקנו בו המזיקים והכל, אבל תלמיד חכם. למה זה לא יועיל? אז הוא אומר שמעניין שהמהר"ל עצמו בסוף פרק י"ג מנתיב התורה, כותב, ובוודאי התורה משמרתו. אבל אסור לו לסמוך על זה, לצאת מביתו במקום אשר שולטים המזיקים שם. כן? הוא אומר, יש פה נקודה אחרת. במקום שהולכים המזיקים. לכן לא, לכן לא לעשות את זה. יש פה עוד נקודה שהוא נכנס אליה לברר מה קורה עם מצוות. האם במצוות גם יש את ההגנה הזאת או לא? אז למעשה אנחנו רואים שבמצוות שאדם עושה מצווה, שלוחי מצווה אינם ניזוקים, נכון? שלוחי מצווה אינם ניזוקים לא בהליכתם ולא בחזירתם, כן? אבל מה הפירוש בדבר הזה? אז המהר"ל בסוף פרק ט"ז כותב, זה מפני כי כאשר הולך בשליחותו לעשות מצווה, בזה נקרא עבד אל השם יתברך, כאשר הולך בעבודתו, ולכך ראוי שישמור אותו האדון שלו מן אחרים, כי העבד הוא נכנס תחת רשות אדון שלו ותחת כנפיו הוא. זאת אומרת, זה מגן עליו. אבל למה? כי יש חסד ורחמים על אדם שהולך לעשות מצווה, שהוא תחת האדון, אז לכן הוא נשמר, אז יש לו שמירה. לעומת זאת, אצל תורה זה משהו אחר. אצל תורה הוא פשוט מגלה את סדר העולם. והיות והוא מגלה ומחובר לסדר העולם, לכן זה לא חלה עליו הסכנה, לכן הוא שמור, לכן הוא נמצא במקום אחר. זאת אומרת, יש הבדל בין ההגנה והשמירה של המצוות, שזה כי האדון שומר על העבדים שלו, למין ההגנה והשמירה של התורה, שזה מגיע כי זה חיבור לסדר העולם, שמתחבר אל העולם והוא לא נבדל ממנו, שיהיו שולטים בו, הם לא יכולים לשתות בכלל. טוב, יש הערה אחת, מביא ב-80, הוא מביא בחידוש הגודל, זה סויטו, מבוממת בייס, הוא מבאר את העניין הזה, לא מצד ההתחברות של האדם לסדר העולם, אלא התחברות של האדם אל הקדוש ברוך הוא. אומר, יעסוק בתורה, ועל ידי זה יש לו לוויה, כי אין הלוויה רק החיבור, כן? והרי כאשר יתחבר לתורה על ידי שעוסק בתורה, יהיה לו חיבור ודבקות למעלה. כי התורה הוא האמצעי בין השם יתברך ובין האדם, ודבר הזה נתבהר במקומות הרבה מאוד, איך התורה היא האמצעי בין האדם ובין השם יתברך, ולפיכך תהיה התורה לוויה וחיבור. וכבר אמרנו כי אדם צריך הוא לחיבור כאשר הוא יחידי ולהיות לו חיבור למעלה, שאם לא כן היה ניזוק כאשר הוא יחידי, כי יש לאדם מתנגדים כאשר הוא יחידי, ולכך אמר אם אין לו לוויה בחיבור יעסוק בתורה, אז יהיה לו חיבור דווקא למעלה, וזהו לוויה בעצמה. זה בעניין הלוויה כשאדם עם נשים אחרים וכשאדם עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אני הבנתי את הדברים שבעצם המהר"ל בחידושי אגדות והמהר"ל אצלנו מתכוונים, זאת אומרת מתכוון לאותו דבר, ולכן הצורה שהסברתי פה את הנקודה של החיבור אל סדר העולם, זה פשוט חיבור אל שורש הבריאה, כמו שהנפש החיים כותב, אין עוד מלבדו. איך עושים את זה? על ידי לימוד התורה, על ידי עסק התורה, בן אדם בעצם מגלה את השורש של סדר הבריאה, השורש של סדר הבריאה זה הקדוש ברוך הוא, וממילא כל דבר בעולם הרי מקבל את היניקה שלו מהמקום הזה, ולכן יש באמת רק טוב. ואין שום אחיזה וחיבור אל כל המתנגדים ואל כל הפגעים למיניהם. טוב, עד כאן הביאור על המשפט כי לוויית חן הם, אמר רבי שלמה לוי, המהלך בדרך ואין לו לוויה יעסוק בתורה, שלמה כי לוויית חן, אדם בדרך נמצא בסכנה, בפרט אם הוא יחיד, ליווי של אנשים מחבר אותו אל היישוב של בני האדם, ששם לרע אין שליטה, ותורה מחברת אותו לשורש של הבריאה, ששם ודאי שאין רע ואין שום שליטה לרע, השם יתברך יעזרנו.